שלום למפקד מחוז הדרום במשטרת ישראל, ניצב פרץ עמר.
שלום, אסי, צהריים טובים.
איפה עומדת החקירה, ניצב עמר, החקירה של האירוע החמור שהיה בחניה של בית החולים סורוקה?
קודם כל, החקירה די ברורה מבחינתנו בכמות המשתתפים ובשמות וזהות החשודים. 22 עצורים נעצרו ממש באותם רגעים שהם התפרעו והתקוטטו. אתמול ערכנו 17 עצורים ארכת מעצר בארבעה ימים. אני מאוד מאמין שנתגבש עם כתבי אישום בימים האלה. צריך לזכור שיש עוד לא מעט אנשים שאנחנו מזהים אותם עכשיו באמצעות מצלמות ודברים מהסוג הזה, ונגיע גם אליהם. אנחנו נגיע עד לאחרון הפורים.
איך יכול להיות, אתה יכול לנסות להסביר לי, להסביר לתושבי הדרום, איך יכול להיות שקרב כזה של יריות ומכות ואבנים ובלוקים מתרחש בפתח בית חולים במרכז באר שבע?
אני אסביר, כי מי שמכיר את ההתנהלות בקטטות ובסכסוכים במגזר יכול מאוד לשער שדבר כזה כן יכול לקרות. לא סברנו שזה יגיע לבית החולים, אבל הופתענו. כמו כל אדם, פעם ראשונה מופתעים ופעם אחרונה. אבל איך הסיפור הזה בעצם מתגלגל? הסכסוך הוא סכסוך רב שנים, שבמקרה נקלעו לאיזושהי תחנת דלק באזור צומת שוקת בין המסוכסכים, והתחילו שם להתקוטט. כתוצאה מהקטטה שם נפגעו אנשים שפונו לבית החולים, ואז בין רגע יש גיוס כוחות משני השבטים לכיוון בית החולים, כי רוצים כל אחד לגבות את השני. וכשמגיעים למקום כזה עם אווירה מאוד מאוד נפיצה, עם עדי דלק מאוד מאוד בוערים, צריך רק את הניצוף הקטן כדי שזה יפוצץ הסיפור הזה ויגרום למה שקרה. אנחנו כמשטרה רואים בדבר הזה בצורה, את רואה זה כאירוע חריג בצורה הכי מטורפת שרק אפשר לקבל אותו. הם חצו פה קווים אדומים בצורה בוטה, בצורה מאוד מאוד לא מתחשבת. מדובר במתקן רפואי שאנשים מגיעים אליו, בדרך כלל אנשים שנמצאים במצוקה, אנשים שצריכים לבקר את בני המשפחות שלהם, חלילה הדבר הזה יכול היה לפגוע בהם, ולכן האירוע הזה יטופל על ידינו בצורה מאוד מאוד מסודרת, עמוקה, שיטתית, עד שנגיע לאחרון הפורים.
האם ניצב אמר, העובדה שהם חצו כאן קווים אדומים, כמו שאתה אומר, תגרום למשטרה לעלות מדרגה בטיפול? אתמול מנכ״ל משרד הבריאות, כאן ממש במשדר שלנו, בשעה הזו שאתה עכשיו מדבר בה, פרופסור נחמן אש היה אורח שלנו, הוא אמר אתמול שלעניות דעתו צריך שוטרים בתוך חדרי המיון, בתוך בתי החולים, צריך נוכחות של משטרה. מה אתה חושב על זה?
אני חושב כמוהו, אם בבית החולים סורוקה עוברים 30,000 תושבים ביום, הלוך וחזור, זה אומר שזו עיר קטנה במדינת ישראל, היו שם שוטרים, שהשוטרים שם בעצם הופעלו בצורה של מאצ'ינג. אנחנו נתנו שוטר תקן, ובקופת חולים נתנו תקן. קופת חולים החליט לא להמשיך לממן את התקן ההוא, ולכן אותה נקודת משטרה שהייתה שם היא כבר לא קיימת. אני אבוא בדברים עם מנהל המוסד הרפואי שם, וננסה לראות איך אפשר ללבן את זה שוב, ולעשות מאצ'ינג, כי אנחנו לא מתוקננים לבתי חולים או למקומות פונקציונליים, לשים שם משטרה נקודתית. אבל אם הוא ירצה לעשות מאצ'ינג, אני בשמחה אביא תקן מאצלי, כדי שנוכל לעשות שם שיפור. אגב, אחד הלקחים הכי מרכזיים מבחינתנו, הרי בסוף הפזורה הבדואית עדיין נשארת בפרברי העיר, ויכולים לקרות עוד מקרים דומים. כבר יש הנחיה מאוד מסודרת, שברגע שיש אירוע כזה, ואנחנו נודע לנו על אירוע של התקוטטות, ויש חשש לנפגעים, ירוצו הכוחות לבית החולים, ויתייצבו שם באזורים שהם מרתיעים ובולטים, כדי שאף אחד לא יעיז לעשות מעשה כמו שנעשה עד כה.
כמה מתוך העבריינות אצלכם היא מתוך הפזורה הבדואית, באחוזים?
תראו, בעיקרון, לצערי, הפשיעה הבדואית חוצה בעצם את כל המגזר. חלקם גם גרים ביישובים עירוניים, וחלקם גרים בפזורה. אני כשאנחנו מדברים על סך הכל האוכלוסייה, אז בוא נאמר 80% מהאוכלוסייה, ואפילו יותר, היא אוכלוסייה נורמטיבית. 20% היא אוכלוסייה שעוסקת בפשיעה, אבל היא עושה כזה רעש גדול, שזה מעפיל על האוכלוסייה הנורמטיבית.
20% מתוך הפזורה הבדואית שגרה ביישובים בדרום, כ-20%, אנחנו מדברים על חמישית מהבדואים בדרום מעורבים באלימות ובעבריינות?
בעבריינות, כן.
זה נתון מטורף.
כן, הערכה שלי. אם את רוצה הערכה יותר מדויקת, אם אנחנו מסתכלים על הפשיעה המדווחת, אז הם מעל 50% בפשיעה מדווחת מעורבים,
שהם פחות בחלקם. ממש, הרבה פחות. חצי מהעבריינות אצלך, במחוז שלך, הם מהפזורה הבדואית.
נכון, כשהם, החלק היחסי שלהם באוכלוסייה הוא...
הרבה יותר קטן.
ודאי, אז המשמעות היא שהם אוהבים הרבה יותר.
עכשיו, אנחנו שומעים משפטים בימים האחרונים, כמו רוביק דנילוביץ' שאומר, אנחנו במלחמה אמיתית על הדמוקרטיה, אחרים שאומרים, איבדנו את הדרום. אני שומעת שמדברים על טרור פלילי, ואני שואלת אותך, ניצב אמר, אם יש לך חיילים במלחמה הזאת, אתם יכולים להתמודד במלחמה הזאת, או שאתם צריכים חיזוק?
קודם כל, ממני תשמיע הגדרות אחרות לגמרי.
מה הגדרות שלך? אז מה הגדרות שלך?
הגדרות שלי שאנחנו נמצאים כרגע באיזשהו מאבק בפשיעה שהיא מרימה ראש, בעיקר בתחושת הביטחון בקרב הציבור, ששם במגמות האלה צריך להשפיע. אני אומר לך באופן הכי ברור, אין עבריין גם אם הוא יהיה מתוך המגזר, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, לא בעיר באר שבע וגם לא בבית שלו. כי הוא יראה אותנו שם.
אבל בינתיים זה נראה שהם עושים מה שהם רוצים.
אז רגע, אני אראה לך, בגלל מה שקרה בסורוקה, זה דברים שקשה לי מאוד לצפות אותם, כי פה זה התנהלות של רגע, כי זה משהו אמוציונלי, ואנשים פועלים בחוסר היגיון מוחלט, כי מה שמפעיל אותם זה הבטן ולא הראש. והיה לנו קשה לצפות את האירוע. אני רוצה להזכיר לך ולחזור אחורה, חודש, חודש וחצי, מה שהשקענו את כוחות המשימה בתוך העיר באר שבע. היה לנו חודשיים שקטים, שהציבור בבאר שבע הוא היה מאוד מפרגן. הוא התקשר והוא הוציא כל מיני הודעות בפוסטים, בפייסבוק, בוואטסאפים, וקיבלנו את רוב ההודעות האלה, ואני אומר לך שזה נתן...
אני לא יודעת לגבי מפרגן, אני יודעת שיש הרבה פריצות וגניבות, וגניבות חקלאיות, והשתוללות בכבישים, והטרדת נשים. ואונס, ואירועים חמורים מאוד.
קודם כל, אונס בבאר שבע לא היה...
לא, לא בבאר שבע, אני מדברת על המחוז שלך כמחוז בכלל, כן? אירועים קשים מאוד, ותחושת הציבור היא של חוסר ביטחון.
תראי, אני רוצה ואני יכול לומר שקשה לי מאוד להתווכח עם תחושת ביטחון, כי גם זה לא הוגן, כי אם בן אדם מרגיש לא בטוח, אז כנראה יש לו סיבות. אני אומר שמבחינת הנתונים הסטטיסטיים, קודם כל תהיה לעולם פשיעה. היא צריכה להיות כזו שהיא סבילה ונסבלת. לך אני אומר שאין מצב שאנחנו מאבדים אירוע שלא מטפלים בו. אני יכול להגיד לך שסטטיסטית, אני לא יודע אם זה יעזור קצת לסיפור הזה ולהרגשה ולתחושה, סטטיסטית זה לא מראה, הנתונים לא מראים עלייה בפשיעה. אומנם יש לנו עלייה בחשיפה בעבירות, שאנחנו החלטנו לטפל בהן, כמו למשל שודים, חשיפה של עבירות צדח ודברים מסוג הזה, כן יש עלייה במספרים, אבל זה עלייה מכוונת, זה עלייה שאנחנו רוצים כדי בסוף להגיע לאותם מחוללי הפשיעה החמורה הזאת ולנסות לסכל אותם להמשך. אבל בתכלול ובמכלול הפשיעה די נשלטת, היא לעולם כנראה תהיה ונצטרך לשמור אותה במספרים מאוד נמוכים, ושהם יהיו סבילים ולא ייתנו תחושת ביטחון לא טובה.
אז מה אתה אומר למי שאומר, ניצב אמר, איבדנו את הדרום? הדרום כבר מחוסר שליטה.
אני חושב שפשוט ניזונים ממערכות שהן מערכות לא מדויקות, מערכות מדיה, פוסטים, והאווירה כוללת היא יוצרת את התחושה הזאת. אני לא יכול גם להתעלם ממנה. אני לא אומר שהם לא חשים תחושה נכונה. זאת התחושה הסובייקטיבית שהאדם מרגיש, ודווקא בגלל הסיבה הזו, אנחנו משקיעים המון המון משאבים לצורך העלאת תחושת הביטחון. כמו למשל דוגמה, הפגנת נוכחות בכמויות גדולות של שוטרים, בצמתים, במקומות, בביג למשל, שיש הרבה מאוד אנשים שמסתובבים שם, בקניונים, בכל מקום שיש מפגש של אזרח עם אזרחים נוספים, שם אנחנו נמצא כדי שאם מישהו ירגיש לא בטוח, כשהוא יראה את הניידת ואת הכוחות הגדולים, אז הוא ירגיש הרבה יותר טוב. אבל אני מאמין שבסוף זה תהליך, צריך לתת לדבר הזה זמן, אני מניח שנבריא את זה ונהפוך חברה טובה יותר. ומי שיעז ויעשה מעשה שהוא נפשע, אנחנו נהיה אחריו. אין פה חוכמות.
כשאתה שומע שבצהל רעננו את הוראות הפתיחה באש, כן, שמעת על זה? כשמדובר באפשרות לראות באנשים שגונבים תחמושת, לא רק בבסיסים, אלא גם במקומות של אימונים, כמו שאנחנו יודעים, בדרום זה קורה לא מעט. מה עמדתך בעניין הזה?
קודם כל, הוראות פתיחה באש, השינוי שלהם הוא נדרש, כי המציאות השתנתה וצריך לשים תמיד את, את הכללים ואת ההוראות בהתאמה למציאות המשתנה. הרבה מאוד זמן, מאז שהמציאות השתנתה, הצבא נשאר עם אותם הוראות פתיחה באש, מתוך זהירות. אני חושב שהגענו למצב שאי אפשר להמשיך להיות יותר מדי זהיר ולהשאיר את התוקף הלא נכון, הלא רלוונטי של הוראות פתיחה באש, ולהתקן אותם. עכשיו, תזכרו שבסוף, הוראות פתיחה באש שניתנו עכשיו, הן הוראות שהן עובדות בדין, והן בהכרח לא כל כך משנים את את ההוראות ברמת המהות שלהן. כי בסוף, רק כשאדם מרגיש סכנה לחייו, או שהוא אמון על איזשהו הבטחת מתקן, ויש כללים ומספר שלבים, ואז הוא כן יכול לעשות שימוש בנשק, אלה דברים שהם נדרשים בסוף כדי להגן על דברים ועל נכסים אסטרטגיים של המדינה. לא יכול להיות שאנשים ייכנסו לבסיסי צהל וייצאו מבסיסי צהל, כאילו זה היה איזשהו קניון פתוח ופרוץ לכל עבר. לא, זה פעם לא העיזו להתקרב לשם, היום מעיזים, ולכן הדברים משתנים. אני מאוד מאמין שזה ירתיע ולא יצטרכו לעשות שימוש בדבר הזה, ואני גם מאוד מקווה שלא, אבל בסוף בסוף זאת מציאות שאילצה את הצבא לעשות את ההתאמות הוותיקות.
ניצב פרץ עמר, מפקד מחוז הדרום במשטרה, תודה רבה לך על השיחה הזו שהיית אורח בחצי היום. תודה.
תודה רבה, תודה לך.